טוב לכולם. במלכים א' כ' ב', במלחמה שיש בין ישראל לארם, כשאחאב יוצא למלחמה ויהושפט נלווה אליו, יהושפט בא לעזור. יהושפט חושד בנביאים שהם נביאי שקר, כיוון שכולם אומרים בפה אחד, וזה לא מקובל אצל הנביאים. חז"ל אמרו לנו שסגנון אחד עולה לשני נביאים, ואין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד. יכולים לדבר באותו תוכן, אבל לא באותם מילים. ברגע שכולם אומרים אותם מילים, אז יש כאן תאום, יש כאן איזה שקר, זה לא יכול להיות אמיתי. ואז שולחים לפי יהושפט לקרוא למיכה, מיכה שאחאב לא רוצה אותו, כי הוא אומר שהוא ניבא עליו רעות. איזה רעות הוא ניבא עליו? חז"ל אומרים שזה הנביא שאמר לו אחרי שהוא שחרר את בן הדד, יען שילחת את איש חרמי מידי והייתה נפשך תחת נפשו ועמך תחת עמו. מיכה הוא זה שגם ניבא לו על הניצחונות קודם. יען אמרו הרם, אלוהי הערים אלוהיהם ולא אלוהי עמקים, לכן הם יראו שהשם הוא אלוקים בכל מקום, שולט בכל. אז זה לא גם נבואות של הצלחה, כשאחאב היה בנתונים קשים מאוד, כמו שהוא היה במצור על שומרון, ואת זה הוא לא זוכר למיכה. הוא זוכר לו רק את זה שהוא מתנבא עליו לרעה. בכל אופן, מיכה ששומע את זה שלא מאמינים לו, אז הוא אומר שהוא ראה בנבואה שהשם שואל את מי יפתה את אחאב, ויעל ויפול ברמות גלעד. כלומר, יש כאן נבואה על אחאב. הקדוש ברוך הוא יודע שגם יהושפט וכל עם ישראל וכל צבא מלך יהודה משתתפים שם. עליהם בנבואה אין מילה. כל הנבואה זה רק על אחאב. אחאב לא מקבל את זה, וגם יהושפט לא מקבל. יהושפט, שהוא צדיק גדול וקשה, למה הוא לא שומע על הנביא? קודם כל, אחרי שצדקיה בן כנענה בא ואמר דברים אחרים בסגנון אחר, אז יכול להיות שאולי צדקיה בן כנענה, וגם צדקיה בן כנענה עשה קרני ברזל, וזה מהסימנים של הנביאים שהיו עושים סימנים לנבואה שלהם. אז יהושפט נמצא כאן בספק. אמנם הוא יודע שאחאב רשע, זה אי אפשר היה שלא לראות את זה, ויהושפט רצה לקרב את אחאב, וחשב אולי בדרך זאת שהוא עוזר לו, אז אולי זה יתקן אותו. יהושפט גם היה בקשרי חיתון איתו. אבל יהושפט יוצא למלחמה, שאחר כך מתברר לנו שזה לא היה בסדר שהוא יצא למלחמה. בשעת הקרב אחאב, כל מה שהוא אמר, שהוא שם את מיכה בבית סוהר, חדר וחדר ולחם צער ומים לחץ, ובכל זאת חושש. הוא שמע את הנבואה והוא יודע שעד כעת הנבואות של מיכה התקיימו. אז כיוון שהוא הבין שהגזרה היא רק עליו ולא על ישראל, זה לא שנופלים במלחמה, כי בנבואה של מיכה היה כתוב לא אדונים לאלה, ישובו איש לביתו לשלום. זאת אומרת שרק אחאב ייפול, כולם יחזרו לשלום. לא תהיה כאן מפלה של הצבא של ישראל, אלא נפילה של אחאב. אחאב חושש מזה והוא מתחפש. כן, והוא מבקש מיהושפט להשתתף בתרגיל הזה. וזה מראה שאחאב מצד אחד אומר שהוא לא מאמין לו, אבל הוא חושש לדברים שלו. זה ויאמר מלך ישראל אל יהושפט, התחפש, פסוק למד. התחפש ובוא במלחמה ואתה לבש בגדיך. והתחפש מלך ישראל ויבוא במלחמה. אחאב מתחפש אבל יושפט לא מתחפש. אז יושפט מופיע בבגדי מלכות כמו מלך, ואחאב מתחפש לחייל פשוט. הוא נמצא עם החיילים, הוא לא עומד בראשם, לא, אפילו לא כמפקד, אלא כאחד החיילים. ואז אנחנו רואים איך שהגזרה שהייתה שרק אחאב ייפול במלחמה, זה עבר לא רק לאחאב אלא גם לארם. ומלך ארם, פסוק למד א', ציווה את שרי הרכב השלוש 32 למור, לא תלחמו את קטון ואת גדול כי הם את מלך ישראל לבדו. מאיפה בא לו הרעיון הזה? שהמלחמה היא לא נגד הצבא אלא רק נגד המלך. רואים כאן שהשם נתן את זה בליבו, ורואים כאן איך שהנבואה מתגשמת בלי שאחאב מבין את זה, ואפילו ארם לא מבינים את זה, אבל השם נותן למלך ארם את העצה הזאת שצריך להרוג רק את מלך ישראל. ויהי כראות שרי הרכב את יהושפט, והם אמרו אך מלך ישראל, ואסורו עליו להילחם, ויזעק יהושפט. בתוך כל המערכה הצבאית יש אדם אחד שנראה כמו מלך, וזה יהושפט. אז הם החליטו שזה אחאב, כי אחאב הוא היה המלך הגדול, עשרת השבטים הם אצלו, רוב הצבא הוא אצלו, יש לו רכב גדול מרובה, יש לו הרבה הופעה של עושר, ו ראינו אחר כך שהוא בנה את בתי השן ועשה הרבה מפעלים גדולים, הוא היה מפורסם בעולם. מצאו כתובת בהרים של לבנון, כתובת גדולה של מלך אשור, ששם הוא מתאר שהייתה מלחמה מכל המלכים נגדו. ובין המלכים נמצא שם גם אחאב עם 2,000 כלי רכב, שזה היה נחשב לצבא גדול וחזק מאוד. הוא מספר שם גם על בן הדד, היה שם קואליציה גדולה של מלכים, וכנראה שמלך אשור הפסיד שם. כי מלך אשור, אנחנו מלכי אשור, אנחנו נמצא רק בהמשך אחרי כמה דורות שהם מתבססים ומתחזקים והם כובשים את המזרח. אבל באותו זמן, בחייו של אחאב, הוא עוד לא היה מפורסם. הסיפור הזה לא נמצא בתנ"ך, כן, אבל יש שם כתובת גדולה בהרי הלבנון, כבר לא זוכר באיזה הר, יש שם איזה הר שעל כל ההר יש לה כתובת של מלך אשור, שהוא מתאר איך שהוא נלחם בכל המדינות שיצאו לקראתו. הוא מפרט את השמות שלהם וביניהם השם של אחאב. כל זה אפשר להבין שאחאב היה מלך ידוע ומפורסם בכל הסביבה. ראינו את זה גם אצל אליהו, כשעובדיה אומר לו חי השם אם לא שלח אדוני את כל הממלכות והשביע אותם. אחאב הייתה השפעה על כל הממלכות מסביב, כשהוא משביע אותם אם אליהו נמצא שם. אז הם שומעים לו. על כן כאן היה המחשבה הזאת אצל מלך ארם, שאם הוא יהרוג את אחאב יפתור את הבעיה. דרך אגב, אנחנו רואים כאן את הרשעות של הגויים. אחאב הוא זה שהציל אותו ורחם עליו. במלחמה האחרונה הוא ניצל בזכות אחאב. הצבא של ישראל היו הורגים אותו, והוא שלח שליחים לאחאב שהוא אחיך והוא מבטיח לך, ואז אחאב רחם עליו, וזאת התשובה שלו, להרוג רק את אחאב. זה אפילו לא מלחמה נגד ישראל. כפיות טובה, וכמה שאי אפשר להאמין לגויים ולהסכמים איתם, הם עלולים לכל דבר. כן? ולראות כל הסכם איתם, כאילו שזה בטוח שזה מופר ובצורה גרועה ביותר. אז כאן זה עם מלך ארם, והיא כראות שרי הרכב את יהושפט, והם אמרו אך מלך ישראל הוא, ואסור עליו להילחם ויזעק יהושפט. יש לזה סיפור מקביל בדברי הימים. ויעל מלך ישראל ויהושפט מלך יהודה אל רמות גלעד, פרק י"ח, דברי הימים ב' פרק י"ח. ויאמר מלך ישראל אל יהושפט, תתחפש ובוא במלחמה ואתה לבש בגדיך. ויתחפש מלך ישראל ויבוא במלחמה. לא ברור, כאן כתוב שאומר ליהושפט להתחפש, וכתוב שמלך ישראל יתחפש. יכול להיות שהכוונה שיהושפט יתחפש כאילו שהוא מלך ישראל, ואחאב יתחפש לאדם פשוט, לחייל רגיל. כתוב לו התחפש ובוא במלחמה ואתה לבש בגדיך, הכוונה בגדי מלכות. ואחר כך כשמתואר ההתחפשות, והתחפש מלך ישראל, לא כתוב שיהושפט התחפש. גם אצלנו כתוב, כן, אז זה לא מובן. הוא אומר ליהושפט להתחפש ובעצם הוא מתחפש, אז למה יהושפט התחפש? כנראה שיהושפט התחפש למלך ישראל.
למה שיהושפט
עכשיו, אולי זה תרגיל מלחמתי, אולי להטעות את האויב במשהו. הוא מאוד מתחשב באחאב ובבקשות שלו, הוא כל כך רוצה לקרב אותו. ראינו איזה תשובה הוא אמר לו, אני כעמך, כסוסיך, אני מסכים איתך, הכל זה כאילו שלך. והיא כראות שרי הרכב את יהושפט, והם אמרו מלך ישראל הוא, גם כאן זה אותו דבר, משהו אותם מילים. ויסובו עליו להילחם, כאן כתוב ויסורו עליו להילחם, ודיברים עם ויסובו, ויסובו הם יקיפו אותו. ויהושפט הרגיש שהוא נופל, וכולם מסביב לו. ויזעק יהושפט והשם עזרו ויסיתם אלוהים ממנו. לא ברור מה היה שם. הוא צעק, מה הוא צעק? השם עזרו. וכנראה יש להניח שאולי יהושפט קרא בשם השם, הוא קרא לריבונו של עולם שיציל אותו, ומזה הם הבינו שזה לא אחאב, כי אחאב עובד עבודה זרה, אחאב לא מזכיר את שם השם. ויהי כראות שרי הרכב כי לא היה מלך ישראל, הם הבינו שהוא לא מלך ישראל וישובו מאחריו. ואיש משך בקשת לתומו, אני קורא, חוזר שוב למלכים, ויקה את מלך ישראל בין הדבקים ובין השריין, ויאמר לרכבו, הפוך ידך והוציאני מן המחנה כי החולתי. איש ירה לתומו, אחד מהחיילים של ארם, ירה על חייל ישראלי. הוא פגע בדיוק באחאב, וזה היה בין השריון ובין הדבקים, בדיוק בנקודת החיבור בין שתי חליפות השריון, הקדמית והאחורית, שלכאורה זה היה דבר מאוד לא אפשרי, סיכוי מאוד קטן שיקרה דבר כזה, ובכל זאת זה קרה ואחאב נפצע. אבל הוא לא נהרג מיד, כי הוא רק איבד דם, הוא היה פצוע. אחאב הבין שכעת מתגשמת הגזרה, ו אז הוא לא רצה שהצבא ייפול, אז הוא אמר לרכב שלו להוציא אותו, אבל הוא נשאר עומד, שלא יחשבו שהוא נפל או קרה לו משהו. והמלחמה נמשכה. בתעלה המלחמה ביום ההוא. אז המלחמה נמשכת, אף אחד לא יודע שאחאב בעצם עומד להרג. ואחאב במסירות עומד כשהוא מאבד דם ולא מקבל שום טיפול. והמלך היה מעומד במרכבה, מעומד ולא עומד, כנראה שכבר היה לו קשה לעמוד, אז עזרו לו לעמוד, נוכח ארם, וימות בערב. זה לקח יום שלם של איבוד דם עד שהוא מת, ויצק דם המכה אל חיק הרחב. וכאן התבררה הנבואה השנייה, שהדם שלו מילא את כל הרכב, כי כל היום ירד דם ממנו, והרכב שלו התמלא בדם. זה בא להגשים את הנבואה של הנבות, שבמקום של הקיקוע כלבים את דם נבות, ילוקו את הדם שלו. הם ידעו איפה הוא נמצא. כולם נמצאים שם ברכב. יש שם מלחמה בין שני צבאות, שלכולם יש שם הרבה מרכבות, ולאלה יש שרי הרכב ולא יש שרי הרכב. עם ישראל יודעים מי זה המלך, והם מסתכלים ורואים אותו עומד. אולי היו שם עוד חיילים, קצינים, אחרים שגם נלחמו. הוא חושש לגורל של עם ישראל, כי הנבואה שם הייתה נפשך תחת נפשו ועמך תחת עמו, שגם עם ישראל יפול. הוא רוצה להציל לפחות את העם. זה ציון לזכותו, שלמרות שהוא יודע שהוא נהרג, לפחות הוא מוסר את עצמו על העם. חז"ל רואים את זה כזכות שהייתה לו, שהוא מלמד אותם שהוא לא היה מושחת כמו, וכל ההתנהגות שלו הייתה בגלל איזבל, אבל זה לא היה ממנו. ויעבור הרינה במחנה, כבוא השמש לאמור, איש אל עירו ואיש אל ארצו. בערב, כשהם בסוף היום, ששומעים שהמלך נהרג, כולם כבר מבינים את זה, עם ישראל, אז אומרים, כולם חוזרים הביתה. זאת לא הייתה מפלה במלחמה, כי אם הייתה מפלה, לא יכולים לחזור הביתה, הרמים רודפים אחריהם. כנראה שישראל ניצחו בה בקרב. הקרב בעצמו היה, כמו שנזכר קודם, ותעלה המלחמה ביום ההוא. המלחמה עלתה, הייתה הצלחה לישראל, ולכאורה הם היו צריכים להקות את הארמים עד הסוף, אבל המלך מת, אז כבר אין טעם. אז כולם חוזרים הביתה. קוראים לכולם, כל אחד חוזר הביתה, ובזה מתגשמת הנבואה של מיכה, שכולם לא אדונים לאלה, כולם חוזרים בשלום, אבל רק המלך לא חוזר.
מה
שאר
הזכיר שהעם תחת עם, זה הנבואה,
נכון.
נבואה שנייה בשלום.
נכון. אז יכול להיות שראינו שאחרי שאליהו בא לקרן נבות, לאחאב, אז אחאב מאוד הצטער, ואז השם אמר לו שהוא לא יביא את הרעה בימיו, בימי בנו אביהם. אז יכול להיות שהמפלה של עם ישראל הייתה בדור הבא, והכל נבחן. וגם הוא לא מיד נהרג, אם הוא לא היה חוזר בתשובה, הוא היה אולי באותו יום נהרג. השם היה מעורר מרד, שירו בנים שהורג את אחאב. השם דחה את זה לכמה שנים, שירו לא רק, אחאב לא ראה שהשמידו את כל המשפחה שלו, ורק זה שהוא נופל במלחמה, זה כן, זה כן התקיים. אז נמשכו שתי הגזרות, אבל לא בצורה שלמה, כמו שזה היה יכול להיות אם הוא לא היה שם בתשובה. בדברי ימים, בתעל המלחמה ביום ההוא, מלך ישראל היה מעמיד במרכבה נוכח ארם. אצלנו כתוב מה עומד, אמרנו שזה סימן שעזרו לו לעמוד, וכאן כתוב בדברי ימים מעמיד במרכבה. מה ההבדל? מעמיד זה גם לא עומד, אלא הוא נתן הוראה להעמיד אותו. וימות לעת בוא השמש, וישוב ויושפט מלך יהודה אל ביתו בשלום לירושלים. כך כתוב בדברי הימים. בדברי הימים חוזרים ליושפט, כאן מדברים רק על אחאב. כי מלאכים באה לבטא את הגזרה של אחאב שהיא התקיימה. וימלא את המלך ויבוא שומרון, ויקברו את המלך בשומרון, עיר המלכות שהוא ואביו בנו אותה, וישטוף את הרכב על ברכת שומרון, ולא קור הכלבים מדמו, וזונות רחצו כדבר השם אשר דיבר. מה זה הזונות רחצו? איפה כתוב שהשם דיבר על זה? השם דיבר שהכלבים ילוקו את דמו. לא כתוב על הדבר הזה. אז אולי זה היה כנגד איזבל. חז"ל אומרים שאחאב היה מלך מצונן, כלומר לא היה לו כל כך יצרים לנשים. הוא היה משובד לאיזבל נפשית. לא בגלל הקשר הגופני שלו. אז כיוון שהיא רצתה לגרות אותו, אז היא סידרה לו שתי צורות של נשים ערומות, זונות, על המרכבה שלו, שכל הזמן הוא יראה זה ויתגרה. כן, אז את זה רחצו, ככה המפרשים חז"ל. אז זה דבר השם אשר דיבר, זה לא על הנשים, אלא על המרכבה שלו, על הרכב שלו, על הכלבים שלו, קיקו את דמו. ויתר דברי אחאב, אני קורא במלאכים, וכל אשר עשה, ובית השם אשר בנה, וכל הערים אשר בנה. כאן לפני זה לא סיפרו לנו שהוא בנה ערים. כאן זה כאילו דרך אגב. סיפרנו שאחאב היה המלך מוביל בכל המזרח, ולא מסופר כאן. הדברים האלה לא מסופרים כאן. כי במלאכים לא רוצים לתת כבוד לאחאב. רוצים, ספר מלאכים בא ללמד אותנו איך נפל עם ישראל בחטאים. לכן לא מתארים את ההצלחות הגדולות שלהם, כי ההצלחות האלה הן לא חשובות. בעיני השם חשוב הצד האיכותי של האדם, ולא מה שנראה מבחוץ. לכן את כל הדברים האלה זה רק בסוף, אחר כך אומרים דרך אגב, מזה אנחנו מבינים. הלא הם כתובים בספר דברי הימים מלכי ישראל, וישכב יהושפט, אחאב עם אבותיו, עם לוח חזיהו בנו תחתיו. אני רוצה לעבור כאן לדברי הימים, לראות את ההמשך ששם מדברים על יהושפט. פרק י"ט, פסוק א'. וישוב יהושפט מלך יהודה אל ביתו בשלום לירושלים. כן, בשלום, לא נפגע, לא קרה לו שום דבר. ויצא אל פניו יהוא בן חנני החוזה, ואומר אל המלך יהושפט, על הרשע לעזור ולשונאי השם תאהב, ובזאת עליך קצף מלפני השם. אתה הולך לעזור לרשע כמו אחאב, אתה עובר את הגבול באהבה לשונאי השם. אבל דברים טובים נמצאו עמך, כי בארת עשירות מן הארץ, והכינות על לבבך לדרוש האלוקים. בעצם היה מגיע לך עונש על הדבר הזה, אבל יש לך כל כך הרבה יתרונות ומעלות טובות, לכן לא תקבל עונש. אבל תדע שזה לא היה בסדר. וישב יהושפט בירושלים, וישב ויצא בעם מבאר שבע עד הר אפרים, וישיבם אל השם אלוהי אבותיהם. יהושפט מבין שהוא צריך לתקן את המעשים שלו, צריך לעשות תשובה. אז הוא כעת מסתובב בכל ערי יהודה, ודואג להחזיר אותם בתשובה. הנטייה להתחבר עם ישראל, זה היה עלול, וכנראה שזה הביא להתפשטות של העבודה זרה שהייתה בישראל גם לתוך יהודה. אז כאן הוא בא לתקן את מה שנגרם בגללו. ויעמד שופטים בכל, בארץ וכל ערי יהודה בצורות לעיר, לעיר ועיר. ויאמר אל השופטים, ראו מה אתם עושים, כי לא לאדם תשפטו, כי לשם ועמכם בדבר משפט. יהושפט הולך לחזק את המשפט. למה את המשפט? קשור כנראה לשם שלו יהושפט, שכנראה שהיה מונח אצלו השורש הזה, אבל חשבתי שאולי זה קשור עם זה שנודע הנבואה של אליהו על נבות, ושאחאב העמיד שופטי שקר, והכל בא בגלל, כל המפלה של אחאב הייתה בגלל מה שהוא עשה עם נבות. אז יהושפט עושה משכן נגד לחזק את המשפט האמיתי, ומזכיר לשופטים, אתם בעצם שופטים את השם, לא בני אדם. אם שפצתם, נתתם כסף של מישהו למישהו שלא מגיע לו, זה כעת מחייב את הקדוש ברוך הוא להחזיר לו את הכסף. כשעושים עוול, השם קבע שהרכוש יהיה של ראובן, ואתם העברתם את זה לשמעון, אז כעת חייבתם את השם. אז תדעו, כשאתם שופטים בן אדם, אתם בעצם שופטים את השם. תדעו את זה. זו אחריות גדולה מאוד. אתם לא שופטים רק אדם. אל תסתכלו מולכם, אתם רואים את ראובן או את שמעון, אתם כעת שופטים את השם. כשאתם אומרים שיש זכויות לערבי על אדמה בישראל, אתם בעצם מורדים כאן בתורה. התורה אמרה שארץ היא של ישראל. אתם לא מדברים על אותו יהודי שגרשתם אותו מהבית. אתם מורדים כאן באלוקי העולם. וכל מה שהוא קבע שהארץ שייכת לישראל, ואתם מעבירים את זה לגויים. תדעו, אתם נלחמים נגד השם, ותדעו, יהיה לזה תוצאות. נגד השם לא נלחמים. לעמד שופטים ואומר לשופטים, ראו מה אתם עושים. תשימו לב למה שאתם עושים. כי לא לאדם תשפטו, כי לשם, ועמכם בדבר משפט. ואם אתם חוששים, אולי אנחנו צריכים להיות משפט צדק, ואולי אנחנו טועים, השם יהיה איתכם בדבר משפט. אם תתכוונו לצדק, השם יעזור לכם שלא תטעו. אבל אם תתכוונו שלא לצדק, תדעו נגד מי עשיתם את המשפט. ואתה יהי פחד השם עליכם. תדעו, כשאתם שופטים, תשפטו עם פחד השם. שמרו ועשו, כי אין עם השם אלוקנו עוולה ומשוא פנים ומכך שוחד. תדעו, השם לא יקבל את זה. וגם בירושלים העמיד יהושפט מן הלוויים והכהנים ומראשי אבות ישראל משפט השם ולריב וישבו ירושלים. אז זה גם בירושלים. למה שירושלים תהיה שונה מכל הארץ, בכל מקום הוא מעמיד שופטים. מה יש בירושלים? כנראה שזה סמכות עליונה, אולי בדין להורים. ירושלים, שאם יהיו ספקות בין השופטים במקומות אחרים, יבוא לירושלים. ויצב עליהם למור כה תעשון ביראת השם באמונה ובלב שלם. הוא מזהיר כל הזמן על יראת השם באמונה ולב נקי. בכל ריב אשר יבוא עליכם מאחריכם יושבים בעריהם, כנראה זה שאם יש לכם, הגיע לכם ריב מהערים ששם הייתה מחלוקת, בין דם לדן, בין תורה למצווה, לחוקים ולמשפטים, ויזהרתם אותם ולא ישמעו לשם, והיה כסף שם עליכם ועל אחיכם, לא תעשון ולא תהיה שם. פה אנחנו רואים שהסמכות של המשפט בירושלים היא לא רק משפט בין אדם לחברו, אלא גם על התורה ועל המצוות, ברור התורה. וזה העניין של הסנהדרין. הסנהדרין הם לא שופטים רגילים. כל שופט הוא רק בין אדם לחברו, או בעניינים של חברה. אבל שופטים אין להם שום סמכות בעניינים של תורה, לקבוע מה ההלכה ומה מותר ומה אסור. וזה בדין של ישראל, בדין גבוה. זה מראה לנו שתורת השם ועבודת השם זה הולך יחד עם המשפט בחברה. זה לא מנותק אחד מהשני, כמו שיש בכל המדינות בעולם, שיש להם משפט לחברה לבד, שמחוקק חוקים לבד, כל דבר זה לבד. בישראל זה הולך ביחד, כי החברה של ישראל זה עבודת השם, זה עם השם, זה לא עם רגיל. כן. זה בא לטשטש את היהדות בארץ ישראל, וזה לא היה בא לבנות את האומה. דרך אגב, הוא באופן אישי גם רוצה לבנות את האומה, אבל המלחמה מתבררת כאילו מלחמה להדיר את השם שלו עם התרבות שהוא מביא. בימינו אפשר לומר שהתרבות החילונית, הדבר המרכזי בה היה פחות בהקמת המדינה וכנה, זה לבנות את המדינה. זה לא היה התרבות של האירופאים. יכול להיות שבאופן אישי עליהם. זה לא היה משאת הנפש שלה. הכל היה מסביב ללאומיות של ישראל. רואים בן גוריון נלחם על זה שהשתמשו בשמות בעברית ולא בשמות של הגלות. הוא בעצמו היה לשם אחר, שם שלו זה לא בן גוריון, שם שלו זה היה גרין. והוא עמד בכל מקום שכל פקיד ישנה את השם שלו לעברית, לעברית את השמות. נלחם על שבצבא תהיה קשרות, שיהיה מעמד לתורה, לרבנות הראשית, לצורה הישראלית. הוא רצה לשמור צורה, כאילו הופעה ישראלית בלי נשמה כל כך, בלי תורה. זה היה בעצם תולדה מהחינוך של אחד העם. אחד העם הוא דיבר על זה. שצריך להיות ציונות רוחנית, אבל זה היה ציונות רוחנית בלי הקדוש ברוך הוא. רוחניות, כאילו תרבות של ישראל בלי אמונה. רק מסורת ורק לאומיות ושמות, שמות של הארץ, נופי הארץ, ההתחברות לארץ, בגלל גם עודד את לימוד התנ"ך, אבל שוב, זה היה הכל תנ"ך כספר, כספר תרבות. כן, אז זה לא מתוקן, אבל היה כאן חזרה של, והחזרה של ציבור חילוני לפחות לצורה הישראלית שלא הייתה בקום. זה הרבה יותר מסוכן. היום, כשיש שם מרץ ואחרים שמנסים ממש לעקור את התורה של ישראל, היום אסור להתחבר. זה כבר משהו אחר. מנסים לשנות את כל התרבות, את כל ה... אמרו לי שזה שרה שמדברת רק בלשון נקבה. כאילו אין זכרים. ואיתה, מה זה הזכרים? וכל הזמן מדברים בלשון גברים. היא כל הזמן מדברת בלשון נקבה. כאילו, היא רוצה לעקור את הזכר. כל מיני בלבולים, בלבולים של המשפחות, של הקשרות, של הכל. כן? היום זה תרבות זרה שכאן אסור להצטרף. ופה המגמה היא לא לבנות את ישראל, אלא לבנות מדינה בלי תורת ישראל. אבל זה לא היה, עד היום זה לא היה. והמפלגות הלאומיות שהיו, של הליכוד ואחרים, הן היו הרבה יותר נאמנות ומכבדות את התורה. אני ממשיך בדברי הימים. והנה אמריהו כהן הראש עליכם לכל דבר השם וזבדיהו בן ישמעאל הנגיד לבית יהודה לכל דבר המלך ושופרים הלוויים לפניכם יזכו ועשו ויהי השם אימתו. אני ממשיך עוד פרק בדברי הימים, כיוון שכל הסיפור הזה לא נמצא במלאכים. במלאכים יושפט לא מספרים על המלחמות שלו, וכאן שהוא עשה תשובה גדולה וחיזק את המשפט ואת האמונה, זה לא נמצא במלאכים. נצטרך אחר כך לחשוב למה הלכה, ואנחנו מבינים, לא רצו לתאר את הצלחות החיצוניות שלו כשיש עבודה זרה, אבל יושפט לפרועה הוא בסדר. ויהי אחרי כן, בדברי הימים ב' פרק באו בני מואב ובני עמון ועמהם לעמונים על יושפט למלחמה. ויבואו ויגידו ליושפט לאמור בא לך עמון רב מעבר לים מארם והנם בחצצון תמר כי אין גדר. ויירא ויתן יושפט את פניו לדרוש לשם ויקרא צום על כל יהודה. אנחנו רואים איך שיושפט למד את הלקח מהמלחמה של עם ארם, עם בן הדד, וכאן הוא מציל את הכל עם עבודת השם. ויקבצו יהודה לבקש מהשם, גם מכל ערי יהודה באו לבקש את השם. ויעמוד יושפט בקהל יהודה וירושלים בבית השם לפני החצר החדשה. ויאמר השם אלוהי אבותינו, הלא אתה הוא אלוהים בשמיים ואתה המושל בכל ממלכות הגויים, וידך כוח וגבורה ואין עמך להתייצב. הלא אתה אלוהינו הורשת את יושבי הארץ הזאת לפני עמך ישראל, ותתנה לזרע אברהם אוהביך לעולם, וישבו בה ויבנו לך במקדש ולבנך לבור. אם תבוא עלינו רעה חרב שפות ודבר לרעב, נעמדה לפני הבית הזה ולפניך, כי שמך בבית הזה ונזרק אליך מצרתנו ותשמע ותושיע. רואים שיושפט מתחבר עם כל העבר של ישראל. מאז אברהם אבינו, בית המקדש, הוא מדבר על תפילה של שלמה המלך, שאתה קיבלת שעם ישראל באים בשעת צרה לבית המקדש, אתה תושיע אותם, והנה אנחנו ממשיכים את זה. לא מלחמה רק נגדנו, זה משהו מנותק ממה שהיה קודם, אלא זה המשך מכל תולדות ישראל והבניין הכללי הממלכתי של ישראל. מה?
זה החצר החדשה.
לא שומע.
זה החצר החדשה.
אמרה בבנות מדברת שיושפט גזר גזרה, תיקן תקנה שלא הייתה קודם. קודם היה מותר לטבול יום להיכנס להר הבית ולעזרת נשים. ויושפט תיקן שטבול יום לא ייכנס. ולכן קראו לזה חצר חדשה, היא קיבלה מעמד חדש. אז זה מלמד שיושפט חוץ ממה שהוא מחזק את עם ישראל, הוא מחזק את הקדושה של המקדש. זה הולך ביחד. ואתה הנה בני עמון ומואב והעשיר אשר לא נתת לישראל לבוא בהם בבואה מארץ מצרים, כי שרו מעליהם ולא ישמידו. כאן הוא מזכיר את זה להראות שהגויים כפויי טובה. כן, אנחנו ממשיכים את עם ישראל שהשם בחר, ומי נלחם נגדנו? אלה שאתה אמרת לנו לשמור עליהם, ואנחנו קיימנו את זה, ותראה מה שהם מחסירים לנו. והנה הם גומלים עלינו לבוא לגרשנו מירושתך אשר הורשתנו. כאן שני דברים, גם כפיות טובה שלהם, שאפילו אם הם לא מאמינים בשם, אבל הם צריכים את המושגים הבסיסיים של הכרת הטוב להכיר ולעבוד איתם, והם לא מכירים בזה, כמו אצל פרעה אשר לא ידע את יוסף. ודבר שני, בינינו לבין השם, זה הירושה שאתה נתת לנו. אלוהינו לא תשבוט בם, כי אין בנו כוח לפני המון הרב הזה הבא עלינו, ואנחנו לא נדע מה נעשה כי עליך עינינו. זה הפסוק שאנחנו משתמשים בו בתחנונים, שאולי אנחנו לא יודעים איך להתפלל, אנחנו לא יודעים מה לעשות שהשם יוצא אותם, בידוי, תפילה, בסוף הבידוי אנחנו אומרים ואנחנו לא נדע מה נעשה. אנחנו לא יודעים מה לעשות, לקבל מה שאנחנו עושים. בכל יהודה עומדים לפני השם, גם טפם, נשאם ובניהם. זו תפילה לאומית, עם הילדים, עם אנשים. ויחזיאל בן זכריהו, בן בניה, בן יעל, בן מתניה, הלווים, מבני אסף, הייתה עליו רוח השם בתוך הקהל. ויאמר, הקשיבו כל יהודה ויושבי ירושלים, והמלך יהושפט, ואמר השם לכם, אתם אל תיראו ואל תחתו לפני עמון הרב הזה, כי לא לכם המלחמה, כי לאלוקים. מחר ידעו עליהם, אינם עולים במעלה הציץ, ומצאתם אותם בסוף הנחל, פני מדבר וירואה. לא לכם להילחם בזאת, התייצבו, עמדו, ראו את ישועת השם עמכם, יהודה וירושלים, אל תיראו ואל תחתו. מחר צאו לפניכם והשם עמכם. לפניהם והשם עמכם. ויקוד יושפט אפיים ארצה בכל יהודה ויושבי ירושלים, נפלו לפני השם, להשתחוות השם. מול אחאב שלא האמין בנביא, כעת יושפט עושה תיקון גם לזה. הוא מקבל את דברי הנביא, כל כך מקבל את דברי הנביא, שהוא נותן הוראה להגיד הלל ולנגן מתוך ביטחון שהשם מבטיח שננצח, כאילו ניצחנו. ויקומו הלווים מבני הקהתים ומבני הקורחים להלל השם אלוהי ישראל בקול גדול למעלה. וישכימו בבוקר ויצאו למדבר תקוע, וצאתם עמד יושפט ואמר שמעוני יהודה, שמעוני יהודה ושבי ירושלים, האמינו בשם אלוהיכם ותאמינו, האמינו בנביאה והצלחו. אמונה בשם היא כוללת נבואה בנביאים. לא להאמין בשם, אבל תלמידי החכמים, אלה שנמצאים לפנינו, לא צריך להתחושב בהם. צריך לדעת, זה המשך אחד. אמונה בשם זה אמונה שהשם ממשיך את ההופעה שלו דרך אלה שנמצאים. ויבעץ אל העם, ויאמן משוררים לשם ומהללים לאדורת קודש, לצאת לפני החלוץ, ואומרים הודו לשם כי לאורך הסדום. מזכיר לנו את יהושע בן נון, שהכהנים, כשהוא הלך למלחמה עם יריחו, הכהנים הולכים בראש. המלחמה היא מלחמת קודש, זה לא מלחמה של החיילים, כמו אצל אחאב שהוא מארגן את הרכב. כאן זה הכל מתחיל מתוך קדושה. ובעת החלו ברינה ותפילה, נתן השם מערבים על בני המון, השם עשה את הנס בהתאם לאמונה שלהם. כיוון שהם האמינו, באותו זמן שהם התחילו להגיד את ההלל, השם שם את המערבים. והר שעיר הבאים ביהודה וינגפו, ויעמדו בני המון ומואב על יושבי הר שעיר לאחרים ולהשמיד, וחלותם יושבי שעיר עזרו איש ברעהו למשחית. מלאכה נעשתה על ידי אחרים. יהודה בא למצפה, על המצפה, למדבר, והפנו אליה המון, ואינם פגרים לפנים ארצה, והם פלטה. ויבוא יהושפט, תעמו לבוז את שללם, וימצאו בהם לרוב, ורחוש ופגרים וכלי חמודות, וינצלו להם בהם מסע, ויהיו ימים שלושה, ובוזזים את השלל, כי רבו. וביום הרביעי נקלו לעמק ברכה, כי שם ברכו את השם, על כן קראו את שם מקום עמק ברכה עד היום. וביום הרביעי, כן, וישובו כל איש יהודה וירושלים ויושפט בראשם לשוב אל ירושלים בשמחה, כי שמחה מה שלא יודע. ויבוא ירושלים בנבלים ובנורות וחצוצרות אל בית השם, ויהי פחד אלוהים על כל ממלכות הארצות, בשמם כי נלחם השם אוהבי ישראל, ותשקוט מלכות יהושפט, וינח לו אלוהיו מסביב. זה הניסיון הזה, של המלחמה עם בני עמון ומואב, אחרי זה יש לו שקט. וימלוך יהושפט על יהודה בן 35 שנה, ובכל 25 שנה הלך לירושלים, בשם אמו עזובה בת שילכי. זה דבר מעניין, למה מזכירים כאן את השם של אמו עזובה בת שילכי? זה עזובה ושילכי, זה מזכיר שאדם משלח את אשתו, ועזובה שהוא עוזר אותה. מול אחאב שמשורבד לאנשים, יהושפט לא משורבד לאנשים. האישה לא קובעת בשבילו. והלך בדרך אביו עשה, ולא שר ממנה לעשות הישר בעיני השם, אך הבמות לא שר, ועוד העם לא הכינו לבבם לאלוהי אבותיהם. כן, יהושפט הלך והתקדם ועלה במעלות, אבל עם ישראל לא היה במקביל אליו. ביתר דברי יהושפט הראשונים והאחרונים הינם כתובים דברי יובל חנני, אשר הועלה על סיפור מלכי ישראל. ואחרי כן את חבר יהושפט מלך יהודה עם החזיה מלך ישראל הבן של אחאב, הוא הרשיע לעשות. טעות שנייה, חוזר על זה, הוא מנסה לקרב את החזיה וחבריו עמו לעשות אוניות ללכת תרשיש, ויעשו אוניות בעציון גבר, והתנבא אליעזר בן דודבר ממרשה. כמה נביאים אנחנו לא שומעים כאן. על יהושפט אמרו בהתחברך עם החזיהו, פרץ השם את מעשיך וישברו אוניות ולא עצרו ללכת אל תרשיש. עד כאן נחזור כעת למלכים ונראה את ההסברים. ליהושפט, פסוק מ"א. ליהושפט בן עשה מלך יהודה בשנת 4 לאחר מלך ישראל, יהושפט בן 35 שנה במלכו, ב-25 שנה מלך בירושלים בשם אמו עזובה בת שילכי. וילך בכל דרך כיסא אביו, לא שר ממנו לעשות הישר בעיני השם, אך הבמות לא שרו, עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות. וישלם יהושפט מלך ישראל. אז אחרי שמזכירים את החטאים של העם, מזכירים רומזים על החטא שלו. לא אומרים שזה לא טוב, רק הוא ישלים עם מלך ישראל. ויתר דברי יהושפט וגבורתו אשר עשה ואשר נלחם, הלא הם כתובים לספר דברי מימים למלכי יהודה. ויתר הקדש אשר נשאר בימי עשה אביו, ביער מן הארץ מעלות שלו, ומבאר עבודה זרה, מה שעשה לא הצליח. ומלך אין באדום ניצב מלך. מה זה קשור? מה הקשר כאן לאדום? מלך אין באדום. אנחנו זוכרים שדוד כבש את אדום ושם שם ניצבים שהם שולטים ולא נתן שיהיו מלכים. זה כאילו רומז לנו שזה הגיע עד כאן. בדור אחריו, אחרי יושפעת, שיש כמו מלכים לא ראויים, מלך אדום מרד בישראל. אדום עלתה לישראל. בין ירושלים וכיסרי. אם יאמרו לך, נבנתה זו ונבנתה זו, אל תאמין. לא נבנתה כיסרי, אלא מחורבן ירושלים. מרגע שירושלים יורדת, המלכות של ישראל יורדת, אדום עלתה. וכאן, כאילו רמז, אחרי שראינו את כל הצדקות של יהושפט, אין מלך באדום. זה כאילו עד הזמן הזה, כי אחר כך אנחנו נראה שבימי הבן שלו, אדום מרדו. יהושפט עשה אוניות תרשיש לארץ אופיר על הזהב, ולא הלך כי נשברו אוניות בעציון גרד. בדברי הימים ראינו שזה היה יחד עם אחזיה, מלך יהודה, ושזה היה בגלל שהוא התחבר לרשע. אז אמר אחזיהו בן אחאב ליהושפט, תלכו עבדיי עבדיך באוניות ולא עבד יהושפט. כאן נראה כאילו אחזיהו מציע לו והוא לא מסכים. שם כתוב שהוא עשה את זה יחד עם אחזיהו וזה נפל. כנראה שהיו כאן שני דברים. פעם ראשונה הוא התחבר עם אחזיה, עשה אוניות, האוניות נשברו, בא אליו הנביא אליעזר בן דודבר ואמר לו, בהתחברך לרשע פרץ השם מעשיך. ואז אחזיה פנה אליו פעם שנייה, נעשה אוניות חדשות, והפעם אני אשלח את האנשים שלי יחד איתך, אתה תצליח. יהושפט קיבל את דברי הנביא והוא לא חוזר על הטעות. אז אמר אחזיהו בן אחאב ליהושפט, הלכו עבדיי, עבדיך באוניות, ולא עבדי יהושפט. גם יהושפט מתקן את החטאים גם של הדור הקודם וגם שלו. הוא נכשל פעם, פעמיים, בהשלמה עם אחאב, עם אחזיה, אבל מיד שאומרים לו, הוא מבין ומתקן. וישכב יהושפט עם אבותיו, ויקבר עם אבותיו בעיר דוד אבי, וימלוך יהורם בנותו. נשארת לנו השאלה, למה את כל המפעלים הגדולים והצדיקים שעשה יהושפט עם הסידור של המשפט, עם האמונה ועם המלחמה בהמונים, שאמרו הלל לשם והאמינו שהשם יביא להם את הניצחון, למה זה לא מסופר כאן? אז ספר מלכים הוא מתחיל עם הבניין בית המקדש ומסיים עם קורבן בית המקדש. אז כאן להבדיל מדברי הימים, שזה נכתב על ידי עזרא סופר, שזה התחיל בגלות, מיד שהגלות של בבל נסתיימה, ושם רוצים לעודד ולהעריך את מלכי יהודה ואת העבר הטוב שלנו, שם מתארים כל דבר טוב. כאן באים לבאר לנו למה נפלה מלכות ישראל. אז אם אנחנו נשמע על כל מיני דברים של צדק ושל קדושה, תישאר לנו שאלה בלב, אז למה השם עשה את זה? למה השם נתן שבית המקדש יחרב? ברור לנו שהמשפט של השם הוא רואה את הכל, והוא שופט בסך הכל, במשפט כללי, וברור שאם השם גזר שהמקדש יחרב, כך היה ראוי. אבל אנחנו עלולים לטעות, ולראות, להתפעל מהמלכים הצדיקים ובכל מה שהם עשו, ולחשוב שיש כאן כביכול אי צדק. למה השם עשה לנו את זה? זה ברור שעם ישראל הם עם של צדיקים, אבל בגלל זה יש דרישות לקדוש ברוך הוא מאיתנו יותר מאשר מאחרים. וכדי שאנחנו בתור בני אדם לא נאבד את האיזון הנכון, ושאנחנו רואים את הדברים מבחוץ ורואים את המעשים ויכולים לחשוב שבסך הכל עם ישראל הוא בסדר, אז למה השם החריב את המקדש והגלה אותנו מהארץ? זה התשובה לזה, כי השם דורש מאיתנו, רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה, על כן אפקוד עליכם כל עוונותיכם. בגלל שם אין הצדיק, מי שחטאיו ספורים, בגלל זה. אבל אנחנו עלולים לא להבין את זה, אם אנחנו נשמע ונראה את הכל, אז אנחנו עלולים לשפוט לפי העיניים שלנו. לכן יש עניין לנביא כאן הייתי את זה גם מאברבנאל וגם מאלשיך כותבים את זה. שלא סיפרו כאן, שלא נחשוב שאחר כך אולי החורבן היה לו בצדק. לכן אף על פי שבאמת יושפט הוא מהמלאכים הגדולים והצדיקים ביותר שקמו לעם ישראל. כן, המפעלים שהוא עשה והאמונה שלו בשם, היו לו שתי טעויות, אין אדם שלא טועה. היו לו כוונות טובות, הוא רצה לקרב את אחיו, חשב לאחד אותם, חשב אולי להחזיר את המלכות ביחד על ידי שיהיו נישואים, אז יהיה מלך אחד לכולם, ואולי בזה אפשר להציל את עם ישראל. במצב שעם ישראל היו, כנראה זה כבר לא בא בחשבון, ובמקום להציל אותם, זה הביא את ההשפעה של המקולקלים אלינו. שאלו את זה לפני שנכנסת. שם המלכות של אחאב הייתה מלכות שבנויה להוציא את התרבות של ישראל ולהכניס תרבות של עבודה זרה. פה הקמת המדינה הייתה להקים מדינה לעם ישראל, להציל את עם ישראל מגלות. הייתה כוונה טובה לגאול את ישראל.
זה
אבל אצלו זה הנביאי הבעל, הם היו במרכז. איזבל הייתה במרכז. לא הייתה פינה בארץ ישראל שלא היה עבודה זרה, תרבות של הגויים. לא כמו ירובעם בן נבט, שזה עבודה זרה, אבל מזכירה את יציאת מצרים ואת עם ישראל, אנחנו במרכז. כן? כמו שהיה אצל בן גוריון. בן גוריון היה לו חידון התנ״ך ולימוד התנ״ך ולימוד התנ״ך בבתי ספר וירושלים במרכז הארץ, והוא הכריח את כל שרי הממשלה לעבור לגור בירושלים. כל מי שגר בתל אביב הוא איים עליו שיפטר אותו. צריך לגור בירושלים. בירושלים הייתה מתחת לתותחים של הירדנים, זה היה לא ביטחוני. ממשלת ישראל תהיה בטווח של הירדנים וכל משרדי הממשלה, והוא עמד על זה. וכשהגויים אמרו שהם לא יכירו בירושלים, הגויים לא הכירו בזה שירושלים, הוא אמר שמוף, זה כלום, הגויים לא יקבעו בשבילנו. אצל אחאב זה משהו אחר. אחאב הוא מלך חזק, הוא לא בא לגאול את ישראל, אבל הוא מביא את התרבות הזרה לכאן. אז כאן שיתוף פעולה, כל זמן שהיו כאן ממשלות בסגנון של ירובעם בן נבט, זה עוד מתקבל על הדעת. כעת זה קצת מזכיר את הסגנון של אחאב, מה שקורה כעת, ובזה צריך להילחם.
אם
הנציגים
של
גילוי הארץ,
כלומר שנציגים של מדינת ישראל שמגלה
הרעיות, כשיש אנשים שבאופן פרטי חוטאים, זה לא משליך על העם.
לא,
מדינת
ישראל שם אותם כנציגים שלה. נציגים של... גם שרים כאלה היום, וגם... דמרים כאלה ששולחים אותם
בתחרויות
בינלאומיות,
מגלי עריות בפרסיה ממש. לא בפרסיה. הם לא מתביישים בזה.
בפרסיה ממש.
הם עושים עבירות בפרסיה.
גם אנשים של מדינת ישראל הוא עכשיו בתחרות בינלאומית של שירה, הוא יום לפני התחרות שלו, הוא הודיע שמתחתן עם הבן זוג שלו. מגלי עריות בפרסיה.
יש הבדל בין גילוי עריות בפרסיה ובין דיבור על גילוי עריות בפרסיה, זה לא אותו דבר. קצת בכל זאת לא להגזיר. חוץ מזה שאני לא יודע את זה, למשל לא שמעתי את הפרט המעניין הזה. אנחנו ממילא לא מתפעלים מכל ה...
כן, מה התהליך אבל שלנו?
כעת צריך להילחם בזה, כל זה.
מה כל הולך
המלחמה הזאת? מלחמת תרבות. מלחמת תרבות זה לא לקבל שום דבר כזה. לא לקבל את זה לתוך החינוך שלנו, לא למוסדות שלנו, לא להכיר בקודים הורי אחד, הורי שתיים. כן, זה הוצאנו, לא לתרום דם.
מה
הקשר
של התפקיד היה לא לקבל אלינו את הדבר, היה פה גם חיבור לרשע. יושבת לא עשתו, שבת המשיך לעבוד את השם. לא, הוא יפעלי לקדש ברוך הוא, אבל לקדש ברוך הוא, להתחבך על הרשע, פרד השם מעשה.
הוא הלך לעזור, הוא הלך לעזור לו. הוא הלך להילחם יחד איתו. כעמי, כעמך, כסוסי, כסוסיך.
אבל אנחנו היום עוזרים להם בכל מיני תחומים אחרים, לא תחומים של שפילים, עוזרים להם, ביחד בכל התחומים.
אנחנו לא עוזרים להם, אנחנו עוזרים לעצמנו, אנחנו צריכים לחיות כאן. הערבים מאיימים עלינו, לא רק עליהם, ואנחנו הולכים לעזור להם. זה לא מצב כזה. הערבים רוצחים גם בבני ברק ובאלעד. אנחנו לא צריכים להתגונן. לא צריכים לפתח נשק נגד זה.
כן, אבל לא איתם.
מה זה לא איתם? לבד? תקים צבא לבד?
שואל. לא, מה היה הפיח ליושפט? לא יחבר להמיד.
כי הוא הלך, או יש לו מדינה משלו, והוא הולך לעזור למדינה אחרת שהיא בנויה על תרבות של עבודה זרה. אף אחד לא אמר שאם לא תבוא אז תהיה לך סכנה. הוא לא עשה את זה מתוך סכנה, תוך רצון להזדהות איתם, וזה עבר את הגבול. טוב, שבת שלום.